ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאות לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 17 פרק מספר 1, אני אביב מנוח.
אני יהודה חלפון.
ואני עידן זרמן.
שלום שלום, אני רוצה להגיד לכם שיש לי טעם של רופא שיניים בפה.
למה אכלת רופא שיניים?
לא, אכלתי רופא שיניים.
למה לא בעצם?
תגובה טובה האמת. למי שיש משהו ברקע שמדבר?
כן,
אני משחק עם
אנשים מג'יק. אז תשתיק אותם בבקשה, כי הם נכנסים לי לפודקאסט.
נכון, הם נכנסים לך לפודקאסט. יש לנו פה את דן, מדי וטום, ואנחנו משחקים מג'יק בגרסה מונפצת של דראפט.
אה, שאמרת שאתה משחק עם אנשים אמיתיים, לא הבנתי שזה כאילו IRL אנשים אמיתיים.
IRL, פה בחדר בקרה, מסביב לאיזה שולחן עגול ומטופש.
יפה, ולא מוזר להם שאתה מדבר עברית?
נורא מוזר להם שאני מדבר עברית.
אוקיי, אז יהיה לנו מדי פעם קולות רקע של אנשים שמשחקים מג'יק, אני יותר בסדר עם זה עכשיו. כאילו אם זה סתם היה טלוויזיה או משהו, אז זה
היה פחות... כן, כי זה תמטי.
זהו, נכון. לגמרי. זהו, לא אכלתי רופא שיניים, אבל כן רופא שיניים היה לי בפה, כי הייתי בטיפול שורש.
זה גם לא נשמע טוב, אביב.
אין לי שום בעיה עם איך שזה נשמע.
הכל יחסי.
אז שמים את החומר הזה שסוגר אחר כך את השן, אז יש לו טעם לוואי. וזה כל מה שאני מרגיש עכשיו.
טעם לוואי.
טוב, אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, כל המשחקים כולם, אנחנו משדרים בשידור החי בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isosupreme, הפרקים עולים לאחר מכן לאתר isa.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר וקישורים להרשמה לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. תוכלו להזין לשידור החי גם בדיסקורד, isa.me/discord. תוכלו להצטרף אלינו בצ'אט ולשתת איתנו במהלך הפרק. אנחנו נדבר מיד על מה ששיחקנו לאחרונה ומה שנשחק בעתיד, אבל לפני כן, בפינת חדשות ודיונים, נספר ש... התוכנית האחות, The Burn, חזרה לשדר. זה הגרסת פודקאסט שלנו באנגלית. יהודה תפס את מקומו של עומר. ממש היום, תוך כדי ש... כאילו, היום שאנחנו מקליטים שורפים משחקים, אז עלה גם פרק של The Burn, שעשינו על Jedi Fallen Order. בכל פרק של The Burn אנחנו מדברים על משחק אחד ועל חדשות, וזה פרקים של חצי שעה. זהו, זה תמיד הפורמט, ויש פרק כל שבועיים. וחוץ מזה, יחד עם העלייה המחודשת של התוכנית, יש גם קישור לתמיכה, support.theburn.live, שם תוכלו למצוא דרכים לתמוך בכל התוכניות, שיש שם בעצם במקום מרוכז את כל קישורי האפיליאט שלנו. אז אם בעבר השתמשתם בקישורי האפיליאט של Humble או של Drive to RPG, הם נמצאים שם, ואם אתם לא מאזינים מישראל, יהיו עוד אפשרויות לתמוך בתוכנית דרך לשחק משחקים, אז זה משהו שאפשר לעשות. זהו. ועכשיו נדבר על דברים ששיחקנו. עידן פה, ולכן זה פרק על מג'יק, אז עידן, קדימה.
זה הפודקאסט הכי שנדבר בו על מג'יק. יש כאילו, בגיימפוד כבר אוקיי, מבחינת המשחק מחשביות של זה, אז אין כל כך כבר מה להגיד. בשאר הפודקאסטים שאני מדבר על טלוויזיה, זה המקום האחיד שבו אני יכול לדבר על מג'יק.
בסדר גמור, שעידן אנחנו פה.
ואנחנו נותנים לך.
טוב, כאילו פעם קודמת אני שאני חופרתי אני חושב הרבה על מג'יק, זה היה בעיקר על העלילה, כי אני התלהבתי מזה שהם עושים משהו פסיכי לגמרי, בבחינת דיברנו על איך שהם הכינו בהדרגה לאורך הרבה סטים את האיום הפיירקסיאני לקראת הפיצוץ, ואז היה את הפיצוץ שהגדרתי אותו בתור ה... האינפיניטי וור של היקום של מג'יק. אז אוקיי, ההמתנה לזה השתלמה, ואכן היה פיצוץ, וזה אכן היה ה-Infinity War של ה-Infinity War של היקום של Magic, במיוחד אם בהתחשב בזה שזה מסתיים בזה שהגיבורים הפסידו בינתיים, וחצי מהם מתו. אז עד הסוף, לא מתו, חצי מהם פיירקסינייזד. completed, הפכו לפיירקסיאנים, עברו הסימילציה על ידי המקבילה של Magic לבורג. Wizards of the Coast היו מאוד מנובלים לגבי זה, הם פרסמו תמונות, אני גם זה אני חושב שאני סיפרתי פעם קודם, הם פרסמו את ה10 פלנווקרים שיהיו בסט ואמרו שאוקיי, 5 מהם הולכים להפוך לפיירקסיאנים.
completed,
כן. they followed through, כאילו באמת חצי והם הפכו לפרקסיאנים, ושוב בנוסף גם לכל זה, ברגע האמת הגיבורים שנשארו לא הצליחו לעצור את הפלישה, והפלישה הפרקסיאנית לרחבי המולטיברס התחילה.
תגידו לי משהו, כאילו בפועל במשחק אין בעיה לשחק את אותם דמויות בגרסאות שונות שלהם, נכון?
נכון. לא. שוב, זה תלוי. נגיד, יש גם את ה... אני לא זוכר מי זה שמתחלפים לו הקלפים, אם זה סטנדרט או מודרן. אני חושב שזה סטנדרט מתחלפים הקלפים כל 4 חודשים או משהו כזה?
לא, בסדר מתחלפים הקלפים כל שנה.
כן, כל סט, הסט האחרון נופל כאילו.
לא, לא. כל שנה נופלים 4 סטים. זה ככה זה עובד.
אז כאילו אתה לא יכול לשחק בממש ישנים, ובקומנדר אתה יכול עותק אחד מכל קלף, אז כאילו אתה לא יכול שיהיה לך קלפים עם אותו שם, אבל אתה יכול לתת בעיקרון את אותה דמות, כל עוד יש להם שמות שונים.
זהו, בדיוק, שעושים את הדמות עם קלף חדש, יש לה טייטל אחר.
לא תמיד, לפעמים סתם עושים ריפרינט עם אומנות חדשה.
נכון, לא, בסדר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הגרסאות קומפליטד וכאלה. כאילו גם קוראים להם אחר.
כן, אז קומפליטד יש להם שם אחר, כן.
כן.
תיאורטית, אם משחק בפורמט שמאפשר את זה, תיאורטית אתה יכול לשחק עם דמות מסוימת גם בגרסה הקומפליטד וגם בגרסה הלא קומפליטד שלה.
כן, אבל בפועל בסטנדרט כנראה שהקלף הלא קומפליטד הוא ישן מדי, ואז יש רק את הגרסה של הקומפליטד, ואז זה כאילו מתקדם קדימה עם העלילה.
כן, כן, כאילו אין... הם לא מדפיסים אותו פלנזוקר בדרך כלל בתדירות של יותר מפעם בשנתיים, שזה המקסימום זמן שקלף יכול להיות בסטנדרט, קצת פחות משנתיים האמת, אז כן, אז... לא, הפלייסבוקר שעברו קומפלישן בסט האחרון, אז יש רק את הגרסאות הקומפליטד שלהם בסטנדרט, אתה לא תוכל לשחק את הגרסה הרגילה שלהם. כן, אז... זהו, עכשיו אנחנו כאילו לקראת... בעצם אנחנו לא... אני לא יודע לאן הם יקחו את האלה הזאת הלאה, נראה שהם... עשו, פתחו שיטסטורם כזה שלא יהיה קל כל כך לסגור מבחינה הילדית, שהתכלס אני מאוד מאוד מרוצה מזה, כי זה נחמד לי שקצת מנערים את העניינים. ועדיין אנחנו לא יודעים שום דבר על הסט הבא, על העלילה שלו. כן, לפני איזה כמה ימים אז Wizards of the Coast עשו אירוע טיזינג כזה, שבו הם הראו קצת מהסט הבא. וכל מה שיש לי להגיד זה רק על סמך הארט של הקלפים, וכמה פלוט פוינטס שהם חשפו, אבל שיו, זה נראה מגניב.
זה המלחמה עצמה, זה הולך להיות מגניב תחת.
כן, כאילו, בניגוד להרבה מאוד סטים, זה לא סט שמתמקד רק ביקום אחד, אלא בהרבה יקומים בו זמנית, ובערך, כאילו, כל הבייסיק לנס של המשחק, כל מה שמראה את כל התמונות מרחבי העולמות האלה, מראים אותם בשלבים שונים של התקפה תחת פרקסיאנס. ויש המון המון מונימנטס ועולמות שאנחנו מאוד מאוד מזהים מהארט שלהם, שרואים אותם מותקפים ומושחתים על ידי פרקסיאנס. אז זה די מגניב. גם חשפו ארט של קלפים, בגלל שכאילו... בגלל שכאילו כל המולטיברס משתתף במלחמה הזאת עכשיו, אז הם הרשו לעצמם לאחד המון דמויות, יש הרבה דמויות מיוחדות שאפילו אם הם לא פליינסווקרס או משהו כזה, אז הם לג'נדריז, הם דמויות מיוחדות, אתה יכול שיהיה לך רק עוד תקחת שלהם על הלוח ודברים כאלה, אז עכשיו חלק מהם כאילו מופיעים שניים מהם על אותו הקלף, כי הם מתאחדים התאחדו ביחד להילחם נגד...
היינו כבר פעם דברים כאלה, היה את התאומים שהם יופיעו באותו קלף פעמיים וכל מיני כאלה.
אבל עכשיו יש המון זיווגים, כאילו יש הרבה יותר מהם בסט החדש עושה רושם. הזיווג החביב עליי זה מולטני, רוח יער שאני לא בטוח איך לתאר אותה, ויארגל שזה שד צפרדע שפוזסט בידימן. שהם משתפים פעולה ביחד נגד, נגד הפרקסנים, זה הכל מאוד, אני לא רוצה יודע אם לקרוא לזה אפי, או חמוד, או מגניב, אבל כנראה שהכל, הכל ביחד.
כל השובות נכונות.
כן, אז אני די מחכה לזה. גם יש שם כמה רגעים שוברי לב, אגב, ניסה, אחת הפלנסווקרית, פלנסווקריות שעברה קומפלישן, אז לא חשפו את הקלף, אבל כן חשפו את הציור שבו, שמראה את הרגע שבו היא פוגשת את צ'נדרה, נקרא לזה החברה שלה לשעבר, בשביל לעשות את זה, לעשות את זה פשוט, שזה, שמאוד כזה רגע של, אוי לא, מה קרה לך, ובחו.
אבל אני תציל אותה, כמו שעשו לכל הסטארטריקים שנפלו לבורג, אם יש להם שם, אז הם, they will be revived.
זאת הייתה השאלה הבאה שלי, יש anti-completion?
תיאורטית לא.
אבל בטח יהיה.
אני לא בטוח. אני חייב להודות, אני אהיה מאוחזב אם יש, אני לא יודע, מאוד יכול להיות שתהיה לזה, אפשרות לעשות לזה, להחזיר את זה לאחור. אני די מאוכזב אם זה יהיה, אני מעדיף שלא תהיה אפשרות, ושבזכות ההשלכות של מה שקרה עד הסוף. נכון לעכשיו אין. נכון לעכשיו כאילו מי שעבר קומפלישן, עבר קומפלישן.
להשמיד את כל המולטיברס ולהתחיל מההתחלה.
כן, אולי, תשמע. אז נראה לאן זה ילך מהבחינה הזאת. מבחינת אגב, הסט, אני חייב להגיד, כאילו, הסט אשכרה של הקלפים שיצא, אני לא מת עליו. כאילו, אוקיי, היה דומינרי יונייטד, שאני מאוד מאוד שיבחתי אותו, בתור אחד מהסטים הכי טובים שעצו מזה שנים. אחריו יצא The Brothers War, שהוא סט שלא כל כך אהבתי, אבל כאילו לא, מה שנקרא, לא באשמתו. הוא היה אחלה סט, אבל פשוט פחות התחברתי.
הוא היה חמוד, היה בדברים חמודים, אהבתי את קונספט הפרוטוטייפ, שיש לך דברים נורא גדולים שאתה יכול לזמן בחצי כוח, ואז הם קצת יותר חלשים, אבל האביליטיז שלהם עדיין שם.
כן, לא, בהחלט, היו בו דברים חמודים, פשוט לא יודע, לא... אני פחות, לא יודע, פחות אוהב סטים שמבוססים על ארטיפקטים. והם דווקא עשו כמה דברים כדי שקצת... כדי שזה פחות ירגיש כמו סט של ארטיפקטים, עשו כמה דברים חכמים בסט הזה, אבל לא יודע, החוויה הכללית לא התיישבה לי הכי טוב. אבל אוקיי, בסדר, שוב, זה היה סט טוב בעיקרון שאני לא הכי התחברתי לזה, ואני אומר את זה בניגוד לסט שיצא עכשיו, של פייריקסיה All Will Be One, שאני מאוד אוהב את העילה שלו, אבל את הסט עצמו אני לא סובל. לא סתם לא מתחבר, אני פשוט לא נהנה לשחק אותו.
יש את הפורמט החדש בסט הזה, פרוליפרייט, שזה פשוט חר יצוק. כאילו
זה לא מה שמפריע לי, אבל אוקיי, בסדר.
זה בעיקר מה שמפריע לי, זה כאילו, מספיק שמישהו שם לך איזה טוקן וחצי, ואז כזה, הנה יש לי 7 קלפים שעושים פרוליפרייט, הנה כל הטוקסיק שלך עולה ואתה הפסד אותה.
אז זהו, אז אני שואל, פרוליפרייט לא מפריע לי, מה שמפריע לי זה המכניקה של הטוקסיק, היה ב...
כן, אבל הוא היה בחזר.
זהו, במג'יקה תמיד מכניקה של פויזן, שבנוסף ללהוריד למישהו את החיים מ-20 ל-0, אתה יכול לנצח אותו על ידי, אם אתה נותן לו 10 פויזן קאונטרס. אבל היא לא הייתה בהמון המון, היא לא הייתה המון זמן בסט כלשהו. ובסט הזה, הם הוסיפו, הם החזירו את המכניקה הזאת באחד עם יצורים שהם טוקסיק, שהם יצורים שבנוסף לגרום נזק, הם גם גורמים לך, מוסיפים לך פויזן קאונטרס.
זה נורא, אתה משחק כאילו, יש קלפים שעושים, טוב, שיחקת את הקלף המסכן הזה שלא עושה כלום? מעולה, כולם מקבלים פויזן, והנה הקלפים שלי שעושים פרוליפרייט, ואם יש לי רק 2 קלפים אז זה עושה פרוליפרייט כפול, ועל כל קלף שעושה פרוליפרייט אז אני עושה עוד פרוליפרייט, הפסדת בשני תורות, עצוב לך.
יפה, אמרתם את המילה הזאת הרבה פעמים, מה זה לעזל?
פרוליפרייט זה עוד סוג של... מכניקה במג'יק שאומרת שכל ייצור או שחק, כל קלף או שחקן שיש עליו קאונטר מסוג מסוים, אתם יכולים לתת לו עוד קאונטר מאותו הסוג.
כן, שזה אומר... שזה מה שנורא, כאילו אתה לא יכול להגיד, אני עושה פרוליפרט לפויזן ואז כולם מקבלים פויזן אם יש להם. לא, אתה אומר, אתה ואתה מקבלים פויזן ואתה ואתה מקבלים אויל ואני מקבל סתם בונוסים שיש לי וכל מיני דברים כאלה. פשוט נורא.
אז זה גורם, כן, זה... בנוסף לזה יש גם מכניקה שנקראת corrupted, שהיא מחזקת קלפים מסוימים אם יש ליריבים שלך poison counters מעל כמות מסוימת.
בדרך כלל 3.
כן, תמיד 3, תכלס. וזה הופך, פשוט זה הופך את כל המשחקים ללא רק מאוד מאוד אגרסיביים, כי אנשים מנסים לדחוף את ה-poison counters כמה שיותר מוקדם, כי אפילו אם לא תצליח לגרום שום poison counter אחרי התואר הראשון, אז תוכל כנראה בעזרת proliferate, תוכל להגדיל את כמות הפויזן שיש על היריבים שלך. אז הם גם סופר אגרסיביים, כי מנסים לדחוף את הפויזן קונטר הזה למוקדם, והם גם מאוד מאוד סנואובולי, כאילו, מהרגע שאתה חוטף כמות מסוימת של פויזן קונטר, אז מאוד קשה להתאושש מזה. הקלפים של היריב שלך מאוד מתחזקים, אם הוא יודע לבנות את החבילה שלו טוב מסוים לזה, ומאוד קשה להתאושש מזה.
זה לא... אין שום קלף שמוריד פויזן.
כן, אין שום קלף שמוריד פויזן. יש קלף שמונע פויזן. אבל אחד כזה, וגם מונע בכמות מוגבלת. אז אוקיי, זה לא שזה, אז החוויה דרפטינג בסט הזה בסדר, היא חכמה, יש בה הרבה דברים שאפשר לעשות, היא מעניינת, הם עושים הרבה דברים נכון מבחינת האיזון של הסט, אבל בשורה התחתונה זה חוויה סופר אגרסיבית, והיא לא כיפית לי. אני לא אוהב לשחק, שדרך הנכונה היחידה לשחק היא סופר אגרסיבית. פחות כיף.
וגם מאוד ספציפית.
כן.
אנחנו עכשיו משחקים, אנחנו משחקים עכשיו סוג של ענק דו ראשי, אז כאילו יש לנו 30 HP לכל צד, אנחנו מובילים עליהם, אנחנו 30-18, אבל יש לצד שלנו 8 פויזן כבר, כאילו, ואנחנו יודעים שעוד 2 תורות הם מנצחים, כי כל תור הם עושים לפחות פרוליפרייט אחד, אז כאילו...
אז כאילו, תראה, יש... כשאני משחק את הצד הזה בדרפטינג, אני לא אומר שיש רק דרך אחת לנצח בכך, יש הרבה דרכים לשחק אותו, אבל כולן אגרסיביות כמעט. אז כאילו, שוב, לא יודע, זה פחות, אני לא אוהב את זה, זה הסט, וזה הסט הכי אגרסיבי שהיה מזה הרבה מאוד זמן, אז אני מחכה ומקווה שבסט הבא יהיה לי יותר נחמד.
אבל זה הסט יפה, האומנות פה.
כן, הארט יפה, וגם שוב, גם שהסט הבא הוא יהיה אפילו יותר יפה. אני קישרתי להשטג סיפורי מג'יק בטוויטר, שבו אני חפרתי... בבתים מסוימים, בלא פחות בהרחבה מה שעשיתי פה בפודקאסט על העלילה של מג'יק ועל מה שקרה עד עכשיו ומה שהולך לקרות וגם קצת מה שהולך המשמעות של מה שהולך לקרות בסט הבא, אז אם אתם רוצים יש לינק בשואו נוטס, תבואו לבקר.
זה הוא שם לינק בשואו נוטס.
ומה בניגוד למה, על מה הוא לא שם לינק בשואו נוטס?
הוא כתב הערות פרק?
כן.
אוקיי, לא ראיתי בבוקר.
ממתי עידן לא כותב הערות פרק?
לא יודע, כשנכנסתי בבוקר לכתוב הערות פרק, לא היה הערות פרק, אז...
זה נכון, זה נכון, בבוקר לא היה. אבל, לא, היו פעמים שאני כתבתי קצת הערות פרק, אבל היום היה לי קצת יותר זמן.
קול.
אז זהו, זה הסט החדש של מג'יק, שאני אמשיך הלאה?
כן.
לך על זה.
אז Anti-Matter Dimensions, אביב לא זוכר אם... דיברתי עליו פה הפודקאסט או לא?
דיברת עליו ובגלל זה הורדתי אותו, ואני תקוע בקטע שאני צריך לאסוף 500 מיליון אינפיניטי פוינטס.
הבעיה שאני זוכר שהזכרת אותו, אבל הוא לא נכתב בהערות פרק בשום מקום, אז...
אני חושב שהוא נכתב בהערות פרק, דיברנו על זה ש...
לא, אני חיפשתי באתר.
כן?
יכול להיות שאני כן דיברתי עליו ובאתי בפרק סיכום אולי או משהו כזה, לא זוכר.
זהו, יכול להיות שזה בפרק סוף שנה.
כן, אז טוב, אני אגיד, אני אעשה את ההקדמה אליו בקיצור. Anti-Matter Dimension זה Idle Game. הוא Idle Game שאני מאוד מאוד אוהב, אבל הוא מאוד מאוד אבסטרקטי. אם אתם מצפים לחוויה כמו עלילתית כמו Dark Room, או... לא יודע, לתמה מגניבה כמו Universal Paperclips, זה לא קיים פה. הוא בערך האיידל גם הכי אבסטרקטי ביקום, אתם בהרבה מהמשחק ליטרלי צופים פשוט במספרים עולים. מה שבגדול, הצורה שבה המשחק מתחיל, זה שיש לכם Anti-Matter Dimension, מסדר ראשון, שמייצר Anti-Matter. ואחרי שיש לכם מספיק Anti-Matter, אתם יכולים להיות Anti-Matter Dimension מסדר שני, שמייצר Anti-Matter Dimension מסדר ראשון. ואז מסדר שלישי, שמעצר את הסדר השני, וכן הלאה וכן הלאה, עד הסדר השמיני. אם יש לכם מספיק אנטימטר, אז היקום קורס ואתם מקבלים אינפיניטי פוינט. וזאת בערך הרמת הרמת פרסטיג' הראשונה של המשחק, מכאן ועלה הוא מאוד 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 מסתבך. יש בו שלושה דברים שאני מאוד מאוד אוהב בתור איידל גיים. כמובן הוא מאוד מאוד אבסטרקטי, אז אם אתם לא, אם הוא אבסטרקטי מדי בשבילכם, אז אם אתם לא אוהבים את המשחקי איידל גיים שלכם אבסטרקטיים, או לא אוהבים אותם בכלל, אז הוא לא בשבילכם. אבל בעולם האיידל גיימס, הראשון זה צ'לנג'ז, שקיימים כמעט בכל שכבת פרסטיז של המשחק, ותמיד דורשים מכם לשחק במשהו בצורה שונה. המשהו הזה משתנה מאוד מצ'לנג' לצ'לנג' ומשכבה לשכבה, אבל משהו בצורה שונה, ודורשים לכם הבנה קצת יותר טובה של המכניקה מאחורי האיידל גיים, וקצת יותר לשחק עם כל מיני מתגים בניסיון להגיע לאיזושהי תצורה אופטימלית לכל צ'לנג'. השני זה שיש בו הרבה הרבה שכבות של פרסטיג', כאילו בגדול אני חושב נמצא בשכבה השלישית והאחרונה, אבל כל שכבה מחולקת לתת שכבות בתוכה, ודברים שאתם עושים להם אנלוק תוך כדי שאתם מתקדמים, זה כאילו באמת מרשים האושר של כמה דברים שונים יש פה, שכולם באינטראקציה אחד עם השני, זה די מגניב. והשלישי, שזה אני חושב הדבר הכי בולט בו, זה האוטומציה. באיידל גיימס, אוקיי, הרבה פעמים הם איידל גיימס, כי הרבה פעמים בשלב מסוים אתם פשוט המשחק רץ לבד, ואתם מדי פעם לוחצים על הכפתור של קנה את כל הבניינים הכי יקרים. כאילו, אתם לא צריכים לעשות הרבה. אז בא אנטימטר דימנשנס ואומר, מה יקרה אם המחשב ילחץ בשבילכם קנה את הבניינים הכי יקרים פעם בחמש דקות? ואתם חושבים לעצמכם, אוקיי, זה די ירוס את הפוינטה של האיידל גיים, לא? למה שהוא לא... הוא פשוט משחק בעצמו וזהו. אבל אז המשחק לוקח את השכבה הזאת של האוטומציה והופך אותה לחלק מהמשחק. אתם צריכים לעשות דברים בתוך המשחק בשביל לפתוח אפשרויות אוטומציה, ואתם צריכים לשחק עם האפשרויות של האוטומציה בשביל להמשיך להתקדם במשחק ולפתוח אפשרויות חדשות. וזה כיף, זה כאילו, זה פשוט כיף. המשחק, אתם מרגישים כמו מנצח כזה, שהמשחק משחק בשבילכם, אבל לפי הנפנופי ידיים שלכם, ואתם צריכים לנפנף ידיים בצורה הנכונה, כדי שהוא ישחק בצורה האופטימלית. זה מאוד כיף. אז אני משחק בו כבר קרוב לחודשיים. אני אניח ש... לא, יותר מחודשיים. אני אניח שלהגיד רק את השמות של השכבות זה לא אומר כלום, אז אני אגיד רק שאחרי שכבת האינפיניטי ושכבת האינטרניטי, אני פתחתי את השכבה האחרונה, שכבת הריאליטי, שאני אמצא בה כרגע. ויש שם מכניקות מגניבות שעדיין לא פתחתי את כולם, אבל אני פשוט כבר יודע מה הן, כי אני רואה אותם על המסך, ואני לא רוצה לספלר אותן, אבל הן מאוד מאוד מגניבות. וזהו, אני ממשיך לשחק. יש אפילו שאגיד אפילו ברגעים אלה ממש.
זה איידלינג, אתה משחק את זה כל הזמן.
לא, אני צריך לפתור צ'לנג'ים עכשיו וכאלה, זה מסובך.
אני רוצה לעשות הפסקה מתודית בפרק בשביל להתלונן על כך שאנשים שעושים דברים שדורשים מיומנות טכנית, כמו להקליט ולערוך פודקאסט, לא יודעים לעשות צילום מסך למחשב שלהם, וזה משגע אותי. כאילו,
מה עידן עשה?
לא, ברור שלא עידן. מישהו בקבוצת פודקאסטים בפייסבוק פרסם צילום מסך, כאילו, תמונה של המסך, עכשיו לא סתם תמונה של המסך, תמונה של המסך לאורך של אודסיטי. כלומר, האודסיטי על הצד. עכשיו, לפעמים, נגיד, אני רואה מישהו עושה, היה בוורקינג גיימר לאחרונה, מישהו העלה צילום של הטלוויזיה שלו, כדי לשאול משהו על המשחק. אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, יותר קל פשוט לצלם ולהעלות לפייסבוק ככה, במקום לעשות סקרינשוט של הפלייסטיישן, whatever, אוקיי, אני בערך מקבל. אבל אתם במחשב, אתם עם האודסיטי פתוח, ו... קיצור, זה. זה היה הטנג'נט שלי, אפשר לחזור לעבור.
אפשר לחזור לפרק.
וחזר לפרק.
וחזר לפרק. מה עוד יש לי? אוקיי, וחוץ מאנטימטר דימנשן זה של מידנייט סאנס, שעליו בהחלט דיברתי בפודקאסט, בסיכום השנה, ואמרתי שיש לי תלונות לגביו, ואני לא שלם איתו ב-100%. זה, בגדול זה, זה, זה עדיין נכון. הוא עדיין משחק טוב מאוד של פיירקסיס, עם קצת יותר מדי פלאף, אבל פשוט ככל שמתקדמים במשחק, אז הפלאף נהיה פחות פלאפי. המשחק נהיה קצת יותר ממוקד. לא, עדיין יש, עדיין אני מבלה אחרי כל שתי לילות, אחרי משימה, אני מבלה 10 דקות בריצה ברחבי האזור הב של המשחק וכותף פרחים. למה אני עושה את זה? אפילו שזה הדבר הכי משעמם בעולם? כי אני רוצה לעשות קרפטינג לשיקוי ריפוי שאני אקח למשימה הבאה. זה מיותר וזה משעמם וזה מעצבן. אבל זה קורה פחות. ככל שאני אתקדם במשחק זה קורה פחות. ויש לי כבר, אני עשיתי כבר נוגלו כל האבי, אז אני לא צריך לשמוע הרצאות שבכל מקרה עשיתי להם סקיפ החל משלב מסוים על היסטוריה של המחשפות בסיילם וכל הדברים בעולם של מרוול שלא מעניינים אותי.
כן.
עברתי את כל זה, זהו, זה מאחוריי, עכשיו אני יכול יותר להתמקד בלשדרג את הדק של ספיידרמן, כדי שהוא יוכל להילחם יותר טוב. כיף!
הם יכלו באותה מידה לעשות את זה תפריט חדרים. כמו באקסקום. כן. כי תכלס זה עובד בדיוק אותו דבר, רק שהם החליטו שזה יהיה מפה כמו הסקייהולד באינקוויזישן.
כן, כן, אז צריך, אז אם אני אומר, אני רוצה להתמקד בשדרוג קלפים, אז לא, אני צריך לזוז, אני כל זה צריך ללכת לפורג' בשביל לייצר קלפים, ואז לרוץ ליארד בשביל לשדרג אותם, כאילו, צריך הרבה לרוץ בפרד פרסון רק בשביל לעשות, לעבור בין החדרים השונים, שזה די מעצבן. אבל אוקיי, בסדר, שוב, המשחק הזה, אני מקווה שבאיזה שלב תהיה לו תמיכה יותר טובה במודים, ויהיו הרבה מודים שיאפשרו לו, שיהפכו אותו ליותר זורם, כמו שהיה לאקסקום.
קוויק טראבל מוד.
כן, כן, תכף. ואני כל פתיחה של אקסקום הרבה יותר טובה משלו, אז כאילו, יש מה לשפר פה, אבל בסדר, טוב.
הלו קיטי, כל הדמויות של
סאנס והלו קיטי. דווקא כאלה כנראה שיהיה יחסית מהר, כי מודים שמשנים את המודלים יש כבר. טוב, נראה, כאילו נראה, נראה מה עושים זה. אבל הוא משחק מצוין.
זה למעשה המשחק הבא שאנחנו הולכים להקליט עליו The Burn.
או, יהיה נחמד.
אולי.
מה אולי? בטוח, התחייבנו.
אולי יהיה נחמד, לא יודע, לא מתחייב שיהיה נחמד.
אוקיי. לא, זה בעיה אחרת.
זה שנקליט עליו פרק זה נכון, אולי זה יהיה נחמד ואולי לא. טוב, יפה. יהודה, נעבור עליך.
אז אני שיחקתי איקסיון או אקסיון או איך זה שלא אומרים איון. אז כולנו מחפשים לפרוסט פאנק 2, אז אנחנו נמשיך לחכות לפרוסט פאנק 2, כי זה לא פרוסט פאנק, זה פרוסט פאנק בחלל. אז דיברתי עליו לפני כמה פרקים שאני ממש מצפה לו ואני רוצה לשחק בו, כי אביב אמר זה כמו פרוסט פאנק בחלל, אז בואו נשחק אותו. אז כן, אבל אני אתחיל בנקודה האחרונה, אם לא אהבתם את פרוסטפאנק, אתם לא טוב, הוא את איקסיון, זה בייסיקלי כמעט אותו משחק. צריך לשים לב לכל דבר שקורה במשחק כל הזמן, בניגוד למשחקים כמו אנו, שבמקרה הכי גרוע. אוי, אין לכם דגים, עצוב לכם בלב, או תראו, עצוב לכם, הנה, קחו דגים. פה, אין מספיק ברזל, אני לא יכול לעשות סטיל רוד. פאק, החללית התפוצץ, זה כולם מתו. זד. אז זה כן, קצת יותר בעייתי בקטע הזה. יש פחות בחירות בפרוסטפאנק, מה שהיה קטע מאוד נחמד, זה שכל כמה זמן היה התושבים בעיירה מתלוננים, ואתה צריך להחליט מה לעשות. למשל, הדברים הכי פופולריים שהיה זה, הילדים לא תורמים למאמץ המלחמתי, האם נשלח אותם לעבודה, או נמשיך לחמם אותם בחינם, ואז כזה. שייד לייבר, ואז הם ימותו ויפצעו, כי הם ילדים והם סתומים ולא יודעים לעבוד, אבל יהיה לי יותר משאבים לעשות דברים, או שהם פשוט יעבדו בחינם, כי הם אוכלי חינם ילדים קטנים וחסרי כל יעילות. או נגיד לשלוח את הסקאוטס למושבה ליד, שבדיוק קיבלנו מהם תשדיר רדיו, ואז יש סיכוי שהסקאוטס שלנו ימותו, כי הכל כפוא ושלג, ומצד שני, אם הם יבואו עם אנשים בחזרה, אנחנו נצטרך לדאוג להם, אבל אולי האנשים האלה יבואו עם טכנולוגיה, ואז אולי אנחנו נוכל להתקדם טכנולוגית, ואז יהיה לנו יותר קל, וזה הכל כזה שיקולים. אז פה יש אותם קצת פחות, אבל כן יש פה דת מדי פעם, שזה די משעשע כזה, כדור הארץ התפוצץ, אנחנו צריכים אל חדש, למה? כדור הארץ התפוצץ, לא אלוהים, תחליטו. כן, זה לא ספוילר, זה הרבע שעה הראשונה של המשחק.
כן, זה הטוטוריאל, זה הפרולוג.
כן, זה כאילו אנחנו מקבלים את החללית, ואז כזה, טוב, בוא נשתגר למערכת שקר כלשהו, ואז אנחנו משתגרים, ובטעות פוצצנו את הירח, שבטעות גרם לכדור הארץ להתייבש ולמות. אז פאן. ואז אנחנו שאריות האנושות, ואנחנו מגיעים בחזרה למערכת השמש שלנו, ומחפשים שורדים בכל מיני מקומות, ויש מסתבר כל מיני תחנות חלל, ויש גם באמת עלילה, שנגיד אנחנו מוצאים תחנת חלל נטושה, שמסתבר שהסוג של האום של העולם הזה, נלחם בסוג של ספייס איקס של העולם הזה, שאנחנו עובדים עבורו, שפוצץ את הירח. למה זה לא מפתיע אותי אם יום אחד אילון מסק יפוצץ את הירח? ואז מסתבר שיש תחנות חלל, וניסו לשלוח אנשים להרוג אחד את השני, וכל מיני כאלה, אז זה די מעניין מה שקורה, ו... גם שם יש יותר החלטות במהלך החקירות האלה, זה די נחמד. המשחק רוצה שתעבור בין מערכות כוכבים כדי לגלות מה קרה לאנושות ולעזור ולהציל וכל מיני כאלה, ואחד מהשתיקים החמודים זה מגיעים למערכת כוכבים חדשה, ואז צריך לאסוף משאבים, אז שולחים גשושיות למערכת כוכבים, והמערכת שיגור גשושיות מאוד מזכירה את המערכת גשושיות של Mass Effect 2, יש לך כזה פרוב שאתה עובר על הכוכב, ואז אתה מחפש איפה יש לך הכי הרבה ספייקים, ואז אתה שולח אותו לשם, ואתה מקבל את המשאבים, אז פה זה קצת יותר עמוק, יש לך ספייקים של השישה סוגים משאבים השונים, ועלילה, אז כאילו נגיד אם המשחק אומר לך, אנחנו צריכים להגיע לאיזה עלילה כלשהי, ואז אתה כזה, ואז אתה קורא את הטקסט, ואז הוא אומר לך, ליד הכוכב הרביעי במערכת שמש, אמור להיות תחנת חלל, אז אתה כזה, אני לא יודע איפה הכוכב הרביעי, אני יודע איפה האורביט שלו, ואז אתה מחפש את הכוכב הרביעי בתוך האורביט, ואתה מוצא את האזור שלו, כי יש לכוכב הזה משאבים, ואז מצאת אותו, ואז אתה מחפש את האזור עם העלילה מסביבו, ואז אתה מוצא את זה, וזה מאוד מגניב איך שהם עשו את זה. המשחק, אני נהנה ממנו בטירוף, אבל אהבתי את פרוסט-פאנק, אז הוא די קשה, הוא אותו דבר. והרבה זמן לא שיחקתי פרוסט-פאנק, אז אני לא רגיל כל הזמן לשמור את המשחק, ואז כזה פתאום, נגמר לי הברזל, ואז כולם מתו, ואז, נעלה שמירה, אוי שיט, זה מפני 3 שעות, עצוב לי עכשיו לעשות את הכל מחדש. אבל הוא משחק שעשוי טוב, הוא נראה נהדר. אם בפרוסט פאנק, אנחנו כל החיים שלנו מסביב לפורג' ואנחנו בונים במעגלים מסביבו, אז פה אנחנו בונים תחנת חלל מעגלית, ואז כל פעם אנחנו צריכים לפתוח את האזור הבא. ואז יש לך את השיקולים, האזורים נפתחים אוטומטית כשאתה משתגר למערכות כוכבים אחרות, אבל אם אתה לחוץ במקום אתה יכול אקטיבית לפרוץ את הדלתות ולפתוח את האזור הבא, ואז אתה מצד אחד אתה כאילו פחות מוכן לזה עלילתית, אבל אתה כן יכול לעשות את זה ולשחק אחרת, אז זה מאוד מגניב, אני מאוד אוהב איך שהם עשו את זה, והמשחק הנהדר, ואם אתם אוהבים פרוסט פאנק, ואתם לא יכולים לחכות לשתיים, אז איקסיון, או אקסיון, או איך שאתם לא אומרים את זה.
נהדר.
מגניב.
וואו, עשינו את כל זה מהר, יפה לנו. אני לא שיחקתי דברים חדשים, שיחקתי היטמן, וראיתי עשרות שעות כבר של היטמן פרילנסר, נובן ליין אמר שזה משחק הרוגלייק המושלם. אני נוטה סתם, לא, אז כנראה לא לחלוטין, יש לו... בוא נגיד ככה, אני חושב שאמרתי את זה גם פעם קודמת, יש בעיות בזה שהם לקחו את המפות של הקמפיין ושמו עליהם את הרוגלייק? לפעמים זה קצת גליצ'י, אבל זה מספק סיטואציות מאוד מבדרות ונחמדות. וזה מעניין לצפות באנשים שלא שיחקו הרבה היטמן מנסים לשחק במצב רוגלייק בלי שמבינים לחלוטין את החוקים של המשחק, כי כאילו המשחק לפעמים מתנהג כאילו יש לו חוקים מסוימים, אבל החוקים האלה לא עובדים כמו שהמשחק, לא בדיוק אומר לך, אבל כאילו המשחק יוצר אווירה של, של כאילו דברים מסוימים יקרו, אבל החוקים הגיימינג שלו הם הרבה יותר שבריריים, בוא נקרא לזה ככה. כאילו, אתה יכול, אם מישהו נגיד רואה אותך עושה משהו לא בסדר, אז אתה צריך לברוח ממנו. אם אתה סתם עומד שם במקום, יש איזשהו רד פלאג כזה שיגרום לו לעלות ל-alert level, כל מיני דברים כאלה שאתה פשוט צריך לדעת איך להתנהג בסיטואציה, וזה דברים שאם לא שיחקת את המשחק במצב הרגיל שלו, אתה לא תדע, כי הם לא משהו שהמשחק מסביר לך. אז זה סתם, זה מאוד מבדר. שיחקתי קצת בעצמי בפרילנסר, לא הצלחתי לעבור את הבוס הראשון. ואז כאילו ניסיתי כמה פעמים, שיחקתי, לא יודע, 4-5-6 שעות, איבדתי תחושה של הזמן, ככה זה היטמן. ואז חזרתי פשוט לשחק את המשימות הרגילות, ולעשות אותם שוב פעם, ולעבור על צ'אלנג'ים, ולעשות כל הסטורי מישן וכאלה. באיזשהו יום בטוויטר חישבתי על פני כל הגרסאות של ההיטמן וורד אוף אססיניישן, שזה בעצם הטרילוגיה של היטמן 1 עד 3, אז חישבתי בין כל הגרסאות כמה שעות יש לי במשחק הזה, וזה בין סטים להפי גיימס ואז לפלייסטיישן, אז יש לי כבר, אז היה מעל 100 שעות, אחרי זה כבר מעל 110 שעות, וכאילו זה לאט לאט מתקדם להיות אחד מהמשחקים הכי משוחקים שלי. זה צריך לעבור 170 שעות בשביל להיות נגיד מעל וורפריים ומעל פרסונה וכאלה, אבל זה כנראה הגיע לשם מתישהו, כי זה נראה כמו המשחק הזה שאני לא מפסיק לשחק, חוזר עליו כל כמה חודשים. אז זה היטמן, כאמור שום דבר חדש, פשוט ממשיך ליהנות ממנו. אבל הדברים שיש לי לדבר איתם הם לא דברים ששיחקתי, אבל דברים שחוויתי שקשורים למשחקים. אז ממש לפני שבוע וחצי, אני לא זוכר בדיוק, סיימתי את הקמפיין הראשון בפודקאסט, Not Another D&D פודקאסט. עכשיו ממש צועקים לך לתוך המיקרופון, יודע, אני משתיק אותך. אז Not Another D&D podcast זה פודקאסט שהוא actual play של D&D, שרן בזמנו המליץ לי עליו, וכיוון שאני לא נוסע הרבה למשרד, כאילו באופן כללי, גם העבודה הקודמת שלי וכאלה, הייתי נוסע אולי יום אחד למשרד, אז לא הייתי מאזין הרבה לפודקאסטים, זה היה בעיקר הלוך וחזור לאימונים בבוקר וזה, ולפעמים במהלך היום נגיד, הייתי רוחץ כלים או מקפל כביסה, אז הייתי מאזין לפודקאסט. אז לקח די הרבה זמן לסיים את הקמפיין הזה. יש לו 100 מפגשים שהם, כל אחד מהם בין שעה לארבע שעות, הרוב כאילו זה ממוצע זה שעה וחצי ככה, אבל יש להם גם כמה פרקים שהם יותר מזה. ועצם זה שסיימתי אותו, יכול להיות שמאוד נהניתי ממנו. אני מאוד אוהב את הקאסט שלהם, אתם מכירים חלק מהם מתוכניות אחרות, כמו Dimension 20 למשל, אז אמילי אקספורד משחקת ב-Dimension 20, לפעמים בריין מרפי מגיע כאורח, קולדוול טאנר הוא חלק מהצוות של דרופי, אם אתם מכירים את ערוץ היוטיוב הזה, שזה גם ערוץ יוטיוב שאני מאוד אוהב. ומדי פעם יש להם אורחים אחרים, חלק מהאורחים הם גם מדמשן 20, וחלק מהם קומיקאים וכל מיני דברים כאלה, אז צוות מאוד מגניב. אמרת משהו, עידן?
לא, השתעלתי.
אוקיי, לבריאות. נגיד שזה לא תוכנית לכל המשפחה, הרבה הומור למבוגרים, הרבה טייבל יומר באופן כללי, חלק מהסיבה שאני אוהב את התוכנית הזאת. ואז מה יש לי להגיד על קמפיין אחד, בלי להיכנס ליותר מדי לעניינים של הילה, בערך שני שליש מינו מאוד אהבתי, ההתקדמות של הילה הייתה מעניינת, ההתחלה שלה קשה לאנשים להתחבר, כאילו דיברנו על זה גם בטוויטר, לוקח זמן עד שדברים נעים, וזה נראה כאילו זה הרבה יותר מדי הומוריסטי וקליל וזה, אבל מגיע שעב שזה באמת מתחיל להיות, יש הרבה קרקטר דרמה, ובאמת לומדים לאהוב את הדמויות, והבאקסטורי שלהם נכנס לתוך הקמפיין, וזה מאוד מעניין. מה שלא אהבתי זה את הסוף בגדול, בערך בשליש האחרון של המשחק, הקמפיין הפך להיות טיפה אפיק לבל, האיום הקיומי על העולם הוא בדרגה של אלים, ואנחנו צריכים, כאילו, הם הגיעו לגיהנום, והיו צריכים להביס את שליט הגיהנום, וכאילו, אופס.
אני שזה קורה לי.
התנתק לי המיקרופון לרגע. אמרת ששונא שקורה לך שאתה מגיע לגיהנום, זה היה משהו?
כן, כן, שונא שזה קורה.
כן, נכון.
מדי פעם אתה פשוט קם בבוקר ואתה בגיהנום.
בדיוק. זהו, אז יש את הקטע הזה של מבחן מנוח לילות משחקים, ואני פשוט לא אוהב את הקטע הזה שקמפיינים הופכים להיות גורל העולם מוטל על כף המאזניים, אנחנו צריכים להילחם ב... באלים, כאילו אחד המפלצות שהם נלחמו בהם לקראת סוף הקמפיין זה טרסק, וזה כאילו it's a joke monster. אתה לא אמור להילחם בטרסק ובאמת לנצח. אז לקראת הנקודה הזאת זה כבר נהיה קצת, כאילו הייתי כל כך invested בדמויות עצמן שזה היה בסדר, אבל פחות נהניתי מהעלילה של סוף הקמפיין. כל שער היה נהדר.
אני רק רוצה להגיד שבמג'יק היה קלף טרסק. בהרחבה שהם עשו סט של מג'יק של D&D, אז היה קלף לטרסק. וכאילו, הוא 10-10, לא כזה כאילו, אפשר לנצח אותו.
כן, זה לא שבאמת אי אפשר לנצח אותו, אבל הוא, הטרסק בעיקרון כתוב ככה, שהוא כאילו גימיק. ואני לא...
גם אנשים התעצבנו על זה, כאילו, של אוקיי, זה לא אמור, היצור הזה, זה הטרסק לא אמור להיות ייצור שאתה יכול לנצח על ידי דאבל בלוקינג במג'יק, אבל אוקיי, בסדר.
זהו, זה לגבי זה. באופן כלל אני מאוד ממליץ על הפודקאסט. בין קמפיין 1 ל-2 יש להם שני סטנדלון קמפיינס, שאני מאזין להם עכשיו, שהם מחליפים מנחים, וזהו, זה היה אחלה פודקאסט. ואז יצא בשלושה שבועות האחרונים, או ארבעה שבועות האחרונים, העונה השנייה של Legend of Vox Machina, שזה הסדרת אנימציה של הקמפיין הראשון של Critical Role. העונה הראשונה הייתה מצוינת, העונה השנייה עוד יותר מצוינת, נהנית מכל רגע, אני ממש אוהב לראות את הסדרה, ו... להבין מה קרה שם בשולחן שהם עשו את הדברים האלה, וזה כזה, היא מטילה עכשיו את הלחש הזה, והוא עושה עכשיו את הדבר הזה, וכל מיני נקודות בה, כתבתי אחר כך, כתבתי ליהודה תוך כדי שאני רואה את זה, כל מיני נקודות שאני אומר לעצמי, אני רוצה לדעת מה קרה בשולחן, ואז יומיים אחר כך אני פותח טיק טוק, ואנשים מתחילים להעלות טיק טוקים של, הנה הסצנה בקמפיין, והנה הסצנה בסדרת אנימציה, וזה מה שקרה שם. וזה מגניב. אז בעקבות זה, בעיקרון אני לא חובב קריטיקל רול, ניסיתי לראות אותם כמה פעמים, ולפחות בקמפיין אחד, מה שאנשים אוהבים בקריטיקל רול, זה מה שאני לא הצלחתי להתחבר אליו, זה ה-over performance של האנשים. וכן, כאילו זה הפואנטה, הם חבורה של, של voice actors, שעושים D&D, אז הם כולם ככה, כאילו הם אשכרה משחקים, ואני מבין שאנשים נהנים מזה, אבל לפחות כשניסיתי לצפות בקמפיין אחד, בשבילי זה היה יותר מדי, כאילו, בהשוואה לנאט פה, לנאט אנדר D&D פודקאסט, שם הדברים, הם גם עושים את, הם גם קבוצה של קומיקאים וזה, והם עושים קולות וכאלה, אבל הם עושים את הכל כל כך הרבה יותר מהר, וזה הכל זורם, וזה... וקריטיקל רול מרגיש הרבה פעמים כל כך איטי, אבל החלטתי לתת לזה עוד צ'אנס בעקבות ווקס מקינה. אז אני לא צופה בקמפיין אחד, כי אני אומר לעצמי, אוקיי, ימשיך להיות עוד עונות של ווקס מקינה, אני לא אצפה בקמפיין. אז דילגתי ישר לקמפיין 2, שגם הכריזו שהולכת להיות סדרת אנימציה חדשה של קמפיין 2, אבל לא יודע מתי שזה יגיע. אז בינתיים התחלתי את קמפיין 2, זה נחמד. התלונות שיש לי הם עדיין אותן תלונות, אני מקווה שזה קצת יתפוס תאוצה מתישהו, ויפסיק לקחת כל כך הרבה זמן לעשות שתי דקות של שיחה, אבל נראה, לא יודע. בינתיים זה מבדר, זה מה שזה חשוב.
באמת חשוב.
כן, אז זהו, זה מה שהיה לי מאז הפרק האחרון. ועכשיו לעשות ציפיות לעתיד. ציפיות לעתיד.
אוקיי, אז אני רוצה לסיים כבר את מידנייט סאנס, אני אחרי נקודת אמצע, ואני חושב שהגיע הזמן שאני אסיים אותו. כרגע אני משחק בקמפיין שלו כל כך לאט, שיצאו כבר שני DLCs מתוך ארבע, תוך כדי שאני משחק בקמפיין, וזה נחמד, כי זה אומר שאני צריך להתחיל קמפיין חדש ולהתקדם בו לנקודה מסוימת, רק כדי ליהנות מה-DLC, אני פשוט, הם נכנסים ישר לתוך הקמפיין שאני משחק, אבל אני מצפה לסיים אותו, בתקווה מתישהו בקרוב. אני לא יודע מה כל כך אחר כך, אני, יש לי בבקלוג את פוקמון ומריו רביט זה שתיים שאני רוצה לחזור אליהם, אז או שאני אחזור אליהם או שאני אשחק במשהו חדש.
קול, קול.
וברקע תמיד יש מג'יק ואנטימטר דימנשנס, כי ככה החיים שלי עכשיו.
יפה מאוד. יהודה.
אז אני יצא לפני שבוע בערך, The Settlers New Alliance, New Allies, סליחה. שזה הגרסה החדשה של סטלרס שלפני כמעט שנה הוא יצא לבטא וכולם אמרו, וואו, זה חר היצוק, למה אתם מוצאתם את הדבר הזה? ואז יוביסופט אמרו, אוקיי, take into heart, ובוא ננסה לתקן אותו, והם אכן תקנו אותו. לא קניתי את המשחק, הוא ביופליי, אז עשיתי מנוי לחודש ואני משחק בו. עד כה הוא נחמד, אין לי דעה סופית לגביו, ושבוע הבא אולי יהיה לי.
יפה. אז בהמבל מנפלי של פברואר היה Pathfinder Wrath of the Righteous, וקניתי את החבילה, בעיקר בשביל זה, והתחלתי לשחק. ממש היום התחלתי לשחק, כן, היום בבוקר, אני חושב.
כן, זה מה ששלחתי
תודה. כנראה. פתחתי את המשחק, נזכרתי שאפשר להכניס קאסטום פורטרט, ואז לקחתי איור שיצרתי לקבוצת ונור שלי במידג'רני, והשתמשתי בזה בשביל הדמות שלי ב-Wrath of the Righteous, אז אם יש שימוש כלשהו ל-AI Generative Art, זה לעשות פורטרטים למשחקי מחשב. אני משחק ברד, שכרגע נראה שאני הולך להפוך אותה לדרגון דיסייפל. לפני התוכנית סיימתי את מבוך הטוטוריאל, הוא לוקח איזה שלוש שעות. אני משחק על סטורי מוד עם קרוסיידס על אוטומט. אנחנו אומרים את זה לכל מי שמקשיב לתוכנית הזאת, תעשו קרוסיידים על אוטומט, אל תשתמשו במערכת הזאת, זה חרה, זה ימיס עליכם את המשחק, זה לא כיף. אני כן שוקל להעלות את דרגת הקושי מקאז'ואל לנורמל, אני חושב שזו דרגה שמעל, כי הקרבות כרגע ממש קלים, אני גם משחק טרן בייס, הקרבות כרגע כאילו קלים ברמה שהקרב בוס של הטוטוריאל נגמר בשני סבבים. אז אני שוקל להעלות את הדרגת קושי, כדי, כאילו, שיהיה איזשהו אתגר. במשחק, כי אחרת, בשביל מה יש את כל המערכות פאת'פיינדר האלה? בשביל, את כל הכפתורים האלה בשביל ללחוץ עליהם. יש הרבה כפתורים שכרגע לא עושים שום דבר, אני צריך שהם יעשו משהו. זהו, אז נדבר עוד על זה בשבוע הבא. חוץ מזה, אנשים החליטו בחודש פברואר להוציא שני משחקים שונים עם הארט בשם שלהם. אחד זה משחק פרופגנדה רוסי שאף אחד מכם לא צריך לשחק, והשני הוא משחק שנקרא Wild Hearts, והוא משחק Monster Hunter, שאתם יכולים ללטף בו את החיות. אז אני שוקל לקנות אותו לפלייסטיישן, כרגע לפי-סי נראה שהוא שבור לחלוטין, לפי ה-Steam Reviews, ברמה שאנשים מפעילים אותו ולא יכולים לשחק, חרה של פרפורמנס, דברים כאלה. אז לא יודע, אבל לקונסולות הוא כנראה בסדר. אז אני שוקל את זה. זה נשקל, זה בשקילה, תחת שיקול. זהו.
מגניב.
יופ יופ. זה הכל להפעם. זה היה פרק 1701 של שורפים משחקים. כל הפרקים נמצאים באתר isn.me, את כולנו אפשר למצוא בטוויטר, את עידן אפשר למצוא באתר gamepad.co.il, הבית של GamePod, פודקאסט המשחקים הוותיק בישראל, וגם בפודקאסט צופים בין כוכבים, הפודקאסט שבו הם צופים בסטאר טרק, שאני אומר כל פעם שאני...
יש לו גם את הפודקאסט של The Last of Us, לא?
וגם צופים בין החולים, שבו אנחנו צופים בין The Last of Us, כן?
לא ידעתי שזה דבר, אז אוקיי, סבבה. וואלה,
אז סימן שלא פרסמנו אותו מספיק טוב, אז כן, יש גם את זה.
אני ידעתי.
יפה מאוד, אז שים קישור בערות הפרק, ויש לנו כמובן גם את הברן שחזר, ב-TheBurn.live, וזה הכל להפעם.
רגע, אני יכול שנייה להגיד משהו לגבי הפלאג שלי, של סטאר טרק. בזמן שאתם מקשיבים, בזמן שהפרק הזה עולה, אז הפרק האחרון שאלינו, היה פרק שנקרא קצפו. עכשיו, אני כשהתחל את הפרויקט הזה, חשבתי עצמי באדם שראה את רוב סטאר טרק בגדול, אחוזים מאוד נרחבים מסטאר טרק לפחות, וחשבתי לתומי שסטאר טרק זה לא סטאר וורס, וסטאר טרק מעולם לא עשו הולידי ספיישל משום סוג שהוא. ואז הגענו לקצפו, הפרק השביעי בעונה השנייה של סטאר טרק המקורי, וגילינו שסטאר טרק עשו פרק הלווין. ואני ממליץ בחום לכל מי שלא ראה את הפרק הזה, לא להתקרב אליו בחיים. זה היה אחד מהדברים הכי נוראים שראיתי אי פעם, אצילו יור, מה זה היה הדבר הזה. ובגלל זה סטאר טרק לא עושים כנראה הולידי ספיישלס יותר.
יפה מאוד. ובנימה אופטימית זו, תודה רבה שהזנתם, ועד הפעם הבאה, להתראות!
להתראות!